עכשיו אנחנו מדברים עם יפתח דיין, שלום לך.
שלום.
שלום רב.
מומחה לפוליטיקה אמריקנית, איך להגדיר אותך?
פרשן לפוליטיקה אמריקנית.
טוב, תראה, קודם כל הייתי רוצה איזשהו ניתוח שלך, כשאנחנו כבר יומיים אחרי הניצחון הסוחף הגדול, המנוגד לכל הסקרים, שניבאו מרוץ מאוד מאוד צמוד, אז הניצחון הזה של טראמפ, כשאנחנו מתחילים לבדוק לפי דמוגרפיות, לפי אחוזים, לפי מיעוטים, נשים, גברים, איזה מסקנות אנחנו יכולים לגזור מדפוסי ההצבעה שראינו?
אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שהרבה אנשים גוזרים עכשיו מסקנות חד משמעיות, עדיין אין לנו נתונים מדויקים של דמוגרפיות, מהסיבה הפשוטה שכל המספרים שרצים עכשיו באוויר הם תוצאה של סקרי, מה שנקרא מדגמים, סקרים בעצם שנעשו, ולא תוצאות אמת. רק בעוד חודש, חודש וחצי, יהיו לנו נתוני אמת על מצביעים ממש ברמת הדמוגרפיה של כל מצביע ומצביע, שנוכל לגזור מסקנות חותכות על כל מיני תתי דמוגרפיות. אבל יש כל מיני דברים שהם כבר ברורים. העיקרי שבהם זה הקריסה של המפלגה הדמוקרטית תחת האריס, אבל זה לא דבר חדש, זה דבר שממשיך, הוא פשוט קיבל תמונה מדויקת עוד יותר בבחירות האלה, עם היספנים. במיוחד עם גברים היספנים, אבל לא רק. אם בשנת 2012 ברק אובמה זוכה בכמעט 80% מקולות ההיספנים, אם מסתכלים על מחוזות היספנים, שיש בהם רוב היספני מוחץ, ועל מה קרה איתם בבחירות האלה, וזה כן נתוני אמת שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים להעריך שזה כמעט 50-50 בין טראמפ לבין האריס, זה דבר שכמעט ולא היה ניתן לדמיין לפני 12 שנים, וגם לא לדמיין כשחושבים על טראמפ ועל איך הוא בעצם עשה את ההון הפוליטי שלו. בנושא של הגירה.
כי זה באמת, אתה יודע, זה תמיד מאוד הפתיע אותי, כי ידעתי לאורך השנה האחרונה שיש איזושהי מגמה של גברים היספנים להצביע לטראמפ. זה לא מסתדר עם הרטוריקה של טראמפ נגד מהגרים ממדינות בדרום אמריקה, אבל אז הסבירו לי שאלה שכבר חיים בארצות הברית, לאו דווקא רוצים שעוד אנשים יבואו. כלומר, אותם היספנים שהקהילות שחיות כבר בארצות הברית, הן לא רוצות עוד מהגרים שיבואו, ובגלל זה טראמפ מתאים להם. גם אם הוא מדבר על אנשים שאולי קרובים אליהם מבחינה אתנית.
נכון, יש פה עניין של זה שהמאגרים האלה, צריך להגיד, גם המאגרים שמגיעים, הם מגיעים מגבול ארצות הברית מקסיקו, אבל הם לא מקסיקנים.
כן.
זאת לעומת ההיספנים בארצות הברית.
יש בניצואלה,
ניקרגואה, יש גואטמלה, יש הרבה מדינות, חלקם גם לא דוברי ספרדית, אבל גם בקנדה שכן דוברי ספרדית, הם לא מקסיקנים, אז כבר יש פחות אחוות יחידה, ויש את העניין הזה שתיארת של גלי מאגרים שונים. יש גם עניין של מרחק תרבותי, הקתוליות והשמרנות הדתית של ההיספנים כבר לא מאוד עולה בקנה אחד עם הווייב החדש של המפלגה הדמוקרטית, מה שנקרא ה-woke,
כן.
אבל יותר מהכל, איכן, בעצם כשמסתכלים על סקרים עכשיו של היספנים, מגלים שהסיבה מספר אחת לתמיכה שלהם בדונלד טראמפ היא הרבה יותר פשוטה מזה. זה האינפלציה, זה הכלכלה, זה בדיוק כמו הרבה אחרים ששינו את התמיכה שלהם בטראמפ.
איך אמר אז קלינטון?
הכלכלה הטמבל.
צריך להגיד, היספנים הרבה מהם מעמד בינוני או בינוני נמוך. אם הם לא הרגישו איזושהי עלייה דרמטית בשכר שלהם, אחד הייתה עלייה בשכר הריאלי בארצות הברית בתקופה הזאת, אבל לא כולם חוו אותה, את האינפלציה כולם חוו,
כן.
אז הם נפגעו מאוד מההתפתחות של השנתיים האחרונות ומהעלייה ברמת המחירים, ולפי הסקרים, והסקרים האלה הם סקרים שכן התבייתו על האוכלוסייה ההיספנית, זה הנושא מספר אחת שמעניין אותם. בעצם הנושא הדתי הוא אפילו כנראה לא הפקטור הכי משמעותי פה.
כששוב, אין שום הבטחה שטראמפ יצליח לתקן את זה, את האינפלציה, ויותר מזה, יש פרשנויות כלכליות שאומרות שהאינפלציה הזאת, יש לטראמפ גם חלק באשמה של האינפלציה הזאת, בגלל מדיניות שהוא הוביל בארבע שנים שלו. כלומר, המחשבה הזאת שאוקיי, בארבע שנים של ביידן היה לי לא טוב בכיס, בארבע שנים של טראמפ היה לי כן טוב בכיס, אז מה שקורה תחת ביידן זה אשמת רק ביידן, ו חוסר ההבנה, אני מצטערת, שיש תהליכים כלכליים המון המון זמן עד שאנחנו מרגישים את ההשלכות שלהם על הכיס שלנו, זה ממש שיחק לטובתו של טראמפ.
זה שיחק לטובתו של טראמפ, וצריך להגיד, זה לא דבר חדש. בפוליטיקה האמריקאית, ולא רק בפוליטיקה האמריקאית, הציבור במדינות דמוקרטיות נוטה לייחס לנשיא המכהן משברים כלכליים הרבה פעמים שלא בצדק. בדרך אגב, יש כלכלנים שמרנים שאם נשאל אותם, יטענו שביידן תרם לאינפלציה בכל מיני חקיקה מרחיבה. אני גם בתור כלכלן וגם בתור מי שהתעמק בזה לחלוטין מתנער מהטענה הזאת. אבל בכללי, ג'ימי קרטר שילם במידה רבה על משבר כלכלי שקרה בתקופת כהונתו. ג'ורג' בוש, האב, נפגע מהדבר הזה. היו נשיאים כמו אובמה ואחרים שלמרות מצב כלכלי רע הצליחו לחמוק מגורל הבוחר, מה שנקרא. לביידן זה לא הסתדר, לביידן היו גם הרבה משברים אחרים שקרו בתקופה שלו. זאת אומרת, הבוחר האמריקאי שופט לחומרה את ביידן על כל המשברים שקרו בתקופתו, גם הכלכלי, גם העולמי וגם ההגירה. בחלקם קשה למצוא, למתוח קו ישיר בינו לבין המשבר. לדוגמה, האינפלציה, ואפשר להגיד שהאינפלציה כן נכנסה תחת שליטה בשנתיים האחרונות, אבל רמת המחירים נותרה גבוהה, וזה מה שעניין את רוב האנשים. היו גם משברים שביידן, כן, באופן אובייקטיבי אפשר להגיד, ניהל בצורה די רשלנית, הגיב אליהם תיחור, ההגירה זה הדוגמה העיקרית.
נכון.
ויותר מהכל הבחירות האלה, לפני שמסיקים מסקנות מרחיקות לכת על שינויים תרבותיים ועל התנתקות של הציבור מהמפלגה הדמוקרטית, אפשר להגיד, זה פשוט, הרבה יותר פשוט מזה. זה פסק דין על 4 השנים של ביידן, לטוב, בצדק או בלא, הציבור האמריקאי פשוט חושב שהוא לא עשה עבודה טובה.
אני רוצה לשאול אותך, יפתח.
כן, השאלה, סליחה, למה הוא חושב שטראמפ יעשה עבודה טובה? הוא כבר היה נשיא ולא הוכיח את עצמו.
זה מה שאני רוצה עכשיו לשאול אותך. בוא נדבר עובדתית. האיש כרגע בין 78. כשהוא יסיים את הכהונה שלו, 4 שנים, הוא היה בין 82. זה דבר, זאת עובדה. עכשיו אני אשאל אותך ככה, היא לא ברור, לא בטוח בכלל שהוא ישפר את הכלכלה, ולא בטוח בכלל שהוא יסדר את ענייני ההגירה, ולא בטוח שבמדיניות החוץ שלו יתאפל גם.
מה שבטוח זה שהתיקים שלו כבר בוטלו, התיקים המשפטיים.
יש מצב שהוא יכול להפוך את ארצות הברית של מאות מיליונים, דמוקרטיה של מאות שנים, להזיז את הספינה המטורפת הגדולה הזאת לכיוון, לא נגיד דיקטטורי, אוטוקרטי?
אני לא חושב שיש במיידי סכנה לאוטוקרטיה. כן הולך להיות חתירה, לדעתי, חתירה משמעותית תחת המוסדות ותחת הלגיטימציה שלהם. חלק מהאג'נדה שפורסמה בפרויקט 2025 היה בעצם איזשהו מהלך חסר תקדים לניקוי של דרג מקצועי מהמון המון משרות בדרגים חשובים בסוכנויות ממשלתיות, כאלה שהם נתפסו בקדנציה הראשונה של טראמפ ככאלה שסינדלו והפריעו לפעילות החלקה של העבודה שלו ושל קידום האג'נדה שלו, אז הולך להיות דבר חסר תקדים, ולהחליף אותם בעצם במילואים.
ובית המשפט העליון כבר שלו.
רגע, אבל יש לי שאלה לך בעניין הזה, כשהוא אמר לפני כמה חודשים, אל תדאגו, אתם לא תצטרכו להצביע יותר, לקחת את זה ברצינות?
אני הבנתי למה הוא מתכוון, הוא דיבר בראש ובראשונה כנראה על זה שהוא פשוט כהונה האחרונה שלו. אפשר היה גם לפרש את זה בכיוון שלא תצטרכו להצביע שוב, כי לא יהיו עוד פעם בחירות. יש כל מיני דרכים שבהם רפובליקנים יכולים לעשות את הבחירות יותר מורכבות לדמוקרטים, ויש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות בהליכים פרלמנטריים כאלה ואחרים שיאפשרו להם לקדם חקיקה יותר מרחיקת לכת, אבל ארצות הברית תישאר דמוקרטיה, בזה אין לי ספק. מה שכן, היא תהיה פחות דמוקרטית באופי שלה, באיך שהיא מאפשרת, לדוגמה,
פחות ליברלית,
זה דברים שבהחלט יכולים לקחת.
פחות ליברלית,
פחות ליברלית, פחות פלורליסטית, פחות כזאת ששואפת להגן על מיעוטים או על זכויות אדם של מי שהוא לא אזרח.
בפרויקט 25 מדברים על רשות שתפקח על הפלות.
אני חושב שזה קצת, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן הולכת האג'נדה.
שוב, עולה השאלה למי להאמין, האם להאמין פשוט למה שטראמפ אומר ואנשי טראמפ אומרים, או לא להאמין, או לחשוב שיהיה בסדר ושהוא לא צפוי, זאת שאלה. אבל אני רוצה רגע לדבר שנייה על חשבון הנפש שאני רואה שעושים עכשיו במפלגה הדמוקרטית, ואני רואה כל מיני פרשנים שמדברים על זה שהלכנו יותר מדי ווק, הדמוקרטים הלכו יותר מדי לפרוגרס, הם הרחיקו את השמרנים, את המיעוטים וכולי וכולי. אני נורא אוהבת את אלה עם החוכמה בדיעבד, שמתוך המפלגה הדמוקרטית זה כאילו המתפקחים החדשים עכשיו של הדמוקרטים, ואני מבינה שהווק הפך להיות איזשהו דמון, אבל כשמסתכלים רגע על הקמפיין של האריס, שגם בחרה כסגן נשיא את טים וולץ, המורה ממינסוטה, לא היה שם שום דבר ווק, היא הלכה עם ליז צ'ייני, הבת של דיק צ'ייני, היא הלכה הכי מרכז שיש, רשיד אטלייב, חברת הקונגרס הכי בפרוגרס, התרחקה מהאריס, התנגדה להאריס, כלומר, להאריס היה ממש ניסיון בקמפיין לדחוק את הווק, לדחוק את הפרוגרס, אבל יש מי שדאג להפוך את הווק הזה לדמון.
אני חושב שקודם כל להפוך את הווק לדמון זה נכון, זה גם לא חדש, זה גם היה במערכת הבחירות הקודמת. ביידן הצליח לחמוק לשלם מחיר על הדבר הזה,
כי הוא גבר מבוגר. כי שום דבר בו לא צועק ווג.
שום דבר בו לא צועק ווג, ולהריס צריך להגיד, כן, יש לה אי אלו התבטאויות מעברות הנשיאות הקודם שלה, מ-2019, ששימשו נגדה, על נקיטת עמדות מאוד פרוגרסיביות, גם בהקשרי ווק וגם בהקשרים אחרים. היא כמובן עשתה כל מה שיכלה כדי לחזור בה מהעמדות האלה, זה לא היה כל כך פשוט. אבל יותר מזה, את צודקת שהקמפיין שלה היה קמפיין שפנה למרכז, אולי אפילו בצורה אגרסיבית, ואולי זה גם היה טעות מבחינה טקטית, אבל נעזור.
זהו, יכול להיות שזו הייתה הטעות, אבל כרגע כל האנשים שפתאום יוצאים מהמחילות שלה במפלגה הדמוקרטית, כל מיני מנהלי קמפיינים, טוענים שלא מתייחסים לזה שהיא הלכה מרכז, אומרים שהטעות הייתה ללכת עם הווק.
אני חושב שכשאומרים, כשהם אומרים הטעות, אני לא בטוח שהם מתייחסים להריס כמו שהם מתייחסים למפלגה הדמוקרטית. יש אמירה רחבה יותר, בעצם הריס זה הסוג של נטל על הקמפיין שלה שלא ממש הצליחה להתנער ממנו, שלא באשמתה. בהחלט יש כיסים במפלגה הדמוקרטית שהווק זה לחם חוקתם. זאת אומרת, זה לא, לפעמים זה המיינסטרים, לפעמים זה יותר באגף הפרוגרסיבי. יש כבר הרבה שנים אנשים בתוך המפלגה הדמוקרטית שמטריעים מפני הדבר הזה. הסנטור ג'ון פטרמן מפנסילבניה, זה אחד הדברים שהוא עוסק בהם הרבה בשנים האחרונות, והוא יגיד בעצם למפלגה הדמוקרטית, חבר'ה, זה לא הכיוון, ואני נבחרתי בפנסילבניה, שימי לב, פנסילבניה מאבדת את הדמוקרטיה בבחירות האלה, הוא נבחר ברוב גדול לפני שנתיים בסך הכל, אותה פנסילבניה, לא קרה שום דבר,
תגיד,
לא מדינה שנפלה מהירח, בעצם ולומר, אני לא ווק, אני שמאל כלכלי, אני בעד האזרח העובד, אבל אני לא בעד כל הנונסנס הזה, זאת אומרת, שלא באשמת קמלה האריס בהכרח, הסיפור הזה של הווק, כן איזושהי משקולת על המפלגה הדמוקרטית, כן. שאתם צריכים לראות איך הם מתנערים ממנה.
יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, פרשן לפוליטיקה אמריקנית, תודה רבה לך.
בשמחה.